למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
המאזינים, אנחנו בשעה שנייה של הלכה למעשה, שאלות ותשובות בהלכה עם החיים המאזינים. כדרכנו בקודש, אנחנו פותחים את השעה השנייה באמצעות פקסים. כמו כן, שאלות באמצעות האתר ששלחתם בשעה הראשונה, ולאחר מכן שאלות לכם המאזינים ב-03-593-93 03-500-9393. שלום וברכה, אני חולה קורונה מאומת, אני רגיל לצום ביום פטירת אמי, וכעת הצום ה' בשבט יוצא ביום שני. ואני מסיים את ימי המחלה ביום שבת קודש, פרשת וירא ג' שבט. אין לי כרגע שום תסמיני מחלה, אם אני יכול להיפטר ונצום השנה? לא, אם אתה מרגיש טוב, בפרט שאתה מסיים את הימים שלושה, יומיים שלושה לפני, ואתה מרגיש טוב והכל בסדר, תצום כרגיל. אם תרגיש חולשות מיוחדות, אז לא, אבל אם אתה מרגיש טוב, תצום. אני מקפידה מזה הרבה שנים לצום ביום פטירת אמי, עליה שלום השנה עם הפטירות בשבט, יוצא בשבת קודש פרשת בו. אם אני פטורה למצום, אם אני חייבת, האם להקדים יום שישי ליום חמישי. יש בזה מחלוקת בין השולחן ערוך לרמ"א בסימן תקס"ח סעיף ח', שאדם שרגיל לצום ביום פטירת אביו ואמו וזה חל בשבת, לדעת השולחן ערוך דוחים למחר, לא מקדימים, דוחים, לא מקדימים פורענות, דוחים את זה ליום ראשון, לדעת הרמ"א בכלל לא מתענים. הם מדליקים נר, אומרים קדיש למחרת, אבל לא מתענים. והוא עדין כל יום שלא אומרים בו תחנון. כך דעת הרמה. זה יוצא שלבני האשכנז, אם חל התענית בשבת או ביום שלא אומרים תחנון, אז בכלל לא צמים. ולספרד, דוחים למחר, לא מקדימים ליום שישי. יום פטירת אביו באמצע השבוע הבא, אם מתי צריך לומר קדיש, באיזה שבת צריך לראות מפתיר, בשבת הקרובה, בשבת שאחריה. קדיש צריך לומר מליל שבת, שבאותו שבוע יחול הפטירה. זאת אומרת, אם למשל יום הפטירה יהיה, נגיד, יום שני, יום שלישי הקרוב, אז מליל שבת מתחילים לומר קדיש. וגם את המפתיר עולים בשבת הסמוכה. שבת הסמוכה ליום הפטירה, משם אומרים קדיש, ושם עולים מפתיר, ויש עניין גדול לעלות מפתיר בשבת הזו. כפי שמביא הכף החיים בסימן רש פי בית בשם ברכי יוסף, מכיוון שמבואר בזוהר שעיקר עליית הנשמה מדרגה לדרגה זה בשבת הסמוכה לפטירה, ומפטיר יש בו עניין גדול כמובן במדרש. פטירת הבבא סאלי חל ביום ראשון, מה צריך לומר בציון, איזה מזמורים, מה ואיך לנהוג בציון הקדוש? להגיד מספר מזמורי תהילים כמה שאפשר, לא לבקש מהצדיק שקבור את הבקשות, אלא לבקש שהוא יעתיר בשמיים בעדנו, או לבקש שהקדוש ברוך הוא ישמע את תפילותינו שאנחנו מבקשים פה בזכות הצדיק שתמון פה. זה הנוסח שצריך לבקש, או לבקש צדיק שתמון שיבקש בעדינו בשמיים, או לבקש מהשם בזכות הצדיק שתמון פה, כמובן במשנה ברורה בסוף סימן תקוף פי א'. יש לו תפור לבגד שעבר בדיקת שעטנז, או פתק שעבר ניקוי יבש, או תו של החברה, האם מותר ללכת עם זה ברשות הרבים? כיוון שהפתק של שעטנז, או שעבר ניקוי יבש, הוא דבר שהוא בלי משמעות, אז מבואר בסימן שין א', סעיף חף ג', שאין בזה עניין של טלטול. שין א' סעיף חף ב', שאין בזה עניין של טלטול. רק דבר חשוב הוא לא מתבטל. דבר שהוא לא חשוב הוא מתבטל, ואין בזה עניין של טלטול, ולכן מותר לצאת עם זה גם לרשות הרבים. ואם זה תו של החליפה, אז עוד סיבה, מכיוון שהרבה פעמים רגילים להשאיר את זה ככה, זו עוד סיבה להקל, כמובן שם ברמה בסעיף חף א', בסעיף חף ג'. ישנם שוקולדים שמכילים בתוכם מיני דגן. כמה אחוז שמיני דגן מספיק בכדי לברך מזונות? אפילו אחוז מועט, 10% ופחות, גם מברכים מזונות על השוקולד, מכיוון שזה בא לתת טעם ומרגישים את הטעם. כך רואים בבית יוסף, בסימן ראש חץ סעיף ב', וגם בשולחנו בסעיף ת', שגם אם זה 10% ופחות, אם זה בא לתת טעם ונרגש טעמו, מברכים מזונות. כמובן ברכה אחרונה לברך בורא נפשות, כן, בשיעור על המחיה. אבל אם מרגישים את הטעם של הביסקוויטים ומרגישים אפילו שזה אחוז מאוד קטן, צריך לך על זה מזונות ונפשות. האם מותר לתת לילד כדור רטלין גם בשבת? אמנם הטיפול התחיל לפני שבת, אך בפועל לא ייגרם לו צער אם לא ייקח אותו. אם מדובר בילד שהוא רגוע והרטלין בא להשאיר אותו רגוע, זה רק בא למנוע משהו, זה מותר, כבר בסימן שנקפחי ציף חף ג'. אם מדובר בילד שכבר התחיל להשתולל ורוצים להרגיע אותו עם הרטלין, אז בכזה מצב, אם זה צורך גדול והתחילו לפני שבת, אז מותר להמשיך בשבת. אם זה לא צורך גדול, זה רק עניין של עדיפות, אז עדיף שלא. לאחר שמה יהיו לו רצון עם רפי הראשון, האם מותר לענות אמן לברכת כל נברכות עניים בתורה? לא. רק אחרי יהיו לו רצון השני, או נממן. האם מותר לעצור שם לשמוע קריאת התורה ואחר כך נמשיך? בעיקרון כן, אבל יותר נכון להשתדל להזדרז, וכך לשמוע את קריאת התורה לאחר יהיו לו רצון השני. אדם שנרדם ומנמנם בזמן קריאת התורה חייבים להשלים במניין אחר? לא. זו חובת ציבור, צריך להשתדל מאוד לא להירדם. אבל אם נרדם זו חובת ציבור ולא צריך להשלים במניין אחר. קל וחומר אם זה בא על חשבון לימוד תורה, חוץ מקריאת זכור וקריאת פרשת פרה, ששם זה חובת יחיד. קריאת זכור וקריאת פרשת פרה, מבואר בשולחן ערוך בסימן קוף ממבב. סעיף ב', שזה חובת יחיד, ושם באמת, אם אדם נרדם, הוא צריך ללכת לשלם במניין אחר. אם אדם עושה לך נזק בכוונה תחילה במודע, אם אתה צריך למחול לו, הנזק מביא לך בעיות בריאות וכדומה. בעיקרון, יש על זה סימן שלם בשולחן ערוך, בסימן תף רשבב, שהעבירות של בן אדם לחברו, אם הוא לא מחל לו, יום הכיפור לא מחפר, והרמה שם כותב שהמוכל לא יהיה אכזרי מן המחול. זאת אומרת, גם אם אדם מאוד מאוד הציק לך, וגרם לך נזקים, תמחל לו. אם כן זה נזקי ממון, אז אתה לא חייב למחול עד שיחזיר לך את הכסף. אתה מוכל לו על הצער, לא על הממון. אבל אם זה דברים אחרים, צריך למחול, ועד רבה, בזכות זה שאתה תמחל לו, אפילו שעשה לך בכוונה, אז הקדוש ברוך הוא גם יסלח לך. דבר יחידי, מבואר שאין חובה למחול, שם הרמה כותב בסימן תף רשבב סעיף א' בסוף, אם הוציא עליו שם רע. כי יש כאלה ששמעו את השם רע ולא שמעו את הפיוס, והשם רע נשאר. אומר המשנה ברורה בסעיף קטן י"א שם, שמידת ענווה למחול גם בזה. אם יש בן אדם שהוא מציק סדרתי, באופן קבוע מציק לך כל הזמן, אז אתה יכול בלב למחול לו, אבל בפה להגיד לו אני לא מוכל לך. כדי שיפסיק להזיק לך. יפסיק להציק לך, להזיק לך, להזיק לאחרים. בפה אתה אומר לו שאתה מוכל לו, אבל בלב, בפה אתה אומר לו שאתה לא מוכל לו סליחה, אבל בלב אתה כן מוכל לו. כך רואים במשנה ברורה שם, בתף רשבב, סעיף קטן י' וגם בשאר הצינות י'. סכין בשרים שרתחו את אותו סתחם עדינו, להגעיל אותו. אשתי מבני תימן, יש מקום לחנך את ילדיי, את ההגעה התימנית, הולכים לפי אבא. אז אם אבא לא תימני, אז לא. האם מותר לשלב בין מבטאים של עדות שונות? טוב, יש פה כל מיני דוגמאות, לא לשלב. כל אחד ילך כמו המבטא שהוא קיבל מביתו ולא לשלב בין עדות. אדם שישן אחר צאת הכוכבים מתחייב בברכות התורה. הוא מתכוון לצאת בברכות אהבת עולם שבערבית. אבל לפני ערבית יש דברי תורה. כמה דקות, האם מותר לשמוע דברי תורה אלו קודם ערבית? אף על פי ששולחן אורך פסק בסימן ממזיין, סעיף ד' שאדם שמערר בדברי תורה לא צריך לברך, אבל זה הכל דווקא אם הוא מערר בדברי תורה. אבל אם הוא שומע שיעור, כיוון שזה צורת לימוד, אז בכזה מצב הוא כן צריך לברך. כך מביא השערי תשובה במקום, ששומע כעונה זה עדיף מאירור. השערי תשובה במקום מביא את הדין הזה בשם הלקט, שאם הוא שומע שיעור, זה עדיף מאירור, זה צורת לימוד, ולכן בכזה מצב הוא צריך קודם כל לבאר ברכות התורה. הבנתי שמותר לשטוף כלים בשבת אם יש בלגן בכיור וזה לא כבוד שבת. רציתי לדעת מה הדין אם הורדתי את מפלס הכלים ונשאור 3-4 כלים שאין לצורך בהם בשבת. גם מצב כזה אפשר למשוך עד מוצאי שבת. אם מותר לשטוף אותם? לא, צריך לעצור. כל מה ששטפת עד עכשיו, כי זה היה הכרחי בשביל הסדר והניקיון וזה מאוד מציק, מותר ברגע שירד המפלס ואין לנו בעיה עם הקצת כלים שנשאור, אז צריך לעצור. זה לא נקרא פעולה אחת. זה כל שטיפה ושטיפה זה פעולה בפני עצמה, זה לא דומה לשילם את דבר סיף דלת. מה מברכים על חצי פרוסות לחם מטוגנות משוחות בביצה? חצי פרוסה זה לא כזית, כי פרוסה שוקלת 30 גרם, חצי פרוסה זה 15 גרם, בנפח זה מגיע ל-22-23, זה לא 27. אז אם מתגנים את זה בשמן עמוק, זה מזלות ועל המחיה. אם מתגנים את זה בלא שמן עמוק, אלא שמן לתת טעם, אבל לא שמן עמוק, זה ספק מה מברכים על זה. האם זה נחשב כמו בישול וזה מזלות ועל המחיה או לא? כמובן במשנה ברורה בקוף סומך רצף קטן ונבב, לכן לכתחילה לא לאכול בכזו צורה. או לתגן בשמן עמוק, או לתגן פרוסות שלמות, שאז אין ספק, זה ודאי מוציא. זאת אומרת, אם זה שמן עמוק, זה יהיה ודאי מזונות בחצי פרוסות, ואם זה שמן עמוק, ואם זה לא שמן עמוק, וזה פרוסות שלמות, זה יהיה ודאי מוציא. זה מה שצריך לעשות לכתחילה, אבל אם זה מה שנתקלנו, חצי פרוסות בשמן לא עמוק, שזה ספק, אז עדיף לא לאכול ככה, או לפתור את זה בלחם אחר, אבל אם אין אפשרות, אז בחמת הספק נברך על זה עם מזונות ועל המחיה. יש עוד אפשרות להטביל את זה טוב טוב בביצה, עד שכבר יאבד מזה תואר פד, ואז זה גם יהיה מזונות ועל המחיה בלי ספק. כל זה בער בסימן קוף סמכת סייף יוד. האם מותר לספרדי לענות אמנו ברחוב הרשומה במבטא אשכנזי? זה לא איסור, אבל לכתחילה לא. אדם שעשה בדיקת קורונה ועדיין לא קיבל תוצאות הבדיקה, אם אפשר להתפלל עליו שהתוצאה תהיה שלילית, או שזה תפילת שווא, שהרי הדגימה כבר נלקחה ממנו. בעיקרון, כתוב שאם אדם מתפלל על עובר במעי אשתו, שהוולד יהיה זכר, זה נקרא תפילת שווא, אף על פי שאף אחד לא יודע, זה לא איזה נס או משהו כזה. מה שיש כבר יש. אז גם בבדיקת קורונה, מה שיש כבר יש. אפשר להתפלל באופן כלי על הבריאות שלו, אבל להתפלל שהתוצאות ישלויות כבר שנלקח דגימה, מה שיש כבר יש, זה כמו עובר במעימו. בליל שבת לאחר הקידוש, כמובן בסימן רשלמת, כן? בליל שבת לאחר הקידוש, השותה מים יותר מרביעית, צריך לבאר ברכה האחרונה, שכמו שברכת המזון פותרת את היין, כך תפתור את המים, שברכה האחרונה ליין פותרת את המים. בעיקרון, להשתדל לא לשתות בין הקידוש לנטילה, רביעית. אבל אם אדם שתה רביעית, והוא שתה רביעית יין, רביעית מים, או רביעית משקים, והוא שתה רביעית יין מהקידוש, אז יש באמת בבן איש חי, וגם בגרז, שהוא צריך לברך אף לפחן בורא נפשות, וזה באמת קושייה עצומה, למה לא נגיד שהמים תפלים ליין, והיין תפל לסעודה, תפל לתפל. אבל, בכזה מצב יותר נכון, לכוון להדיה בברכת המזון, לפתור את היין, ואז ודאי היין גם יפתור את המשקים. אז שוב פעם, לכתחילה בין הקידוש לנטילה לא לשתות בכלל, כי אם שותים אז נגרים לרביעית. אבל אם הוא שתה רביעית בבת אחת, אז אם הוא לא שתה מהקידוש רביעית יין, והוא שתה רביעית משקים בבת אחת, צריך לברך ברכת נפשות. אם הוא שתה, גם אם הוא שתה בתוך הסעודה, כי אין קשר ביניהם. אבל אם הוא שתה רביעית מהקידוש, אז בכזה מצב לא יבהר בורא נפשות, אלא בברכת המזון נכוון מפורש לפתור את היין, ואז ממנה ברכת המזון כביכול הולכת לשורות על היין, וזה נתפס, כמובן ברש חצי פיוט זין, אז ממנה המשקים ייפטרו. האם ביום טוב מותר להכין, למזוג מים חמים מהמחם לכוס רטובה שלך, תחיל להצליח להקפיד שהכוס תהיה בשעה? ביום טוב אין דיני בישול. ומכיוון שאין דיני בישול, מותר לך תחיל להכין כוסטה רגיל, כמו שלא צריך להקפיד להכין כוסטה בכלי שני, כי מלאכת בישול אותרה ביום טוב, אז כך גם לא צריכים להקפיד שהכוס תהיה בשעה, מותר לך תחיל, ויש לזה ראיה מסימן תף כף יוד, סעיף ג' במשנה ברורה, שאם יש לך חצי פסולת וחצי אוכל, מה שאתה רוצה תברור, למה? כי כזה, ביום טוב, תראו ברורה באופן כזה. תרמוס חשמלי בקשרות צומת שכתוב שמיים בצינורות במדיים רק חום 50 מעלות. האם מותר לך תחילה להשתמש בו בשבת, או שיש עניין להחמיר? אחרי שעה, לפי חוק כלים שלובים, המים מתחלפים ולכן אין בזה בעיה. תוך שעה, יש בזה בהחלט בעיה. אחרי שעה, שעברת את זה, אחרי שעה שהמים רתחו, לפי חוק כלים שלובים, כל המים מתחלפים ואין בזה בעיה. לילה אחד לשנתי בפנימיה של ישיבה במיטה של חבר שלי של הסבא. המשגיח חסר ביקורת בלילה ורואתי והקפיד עליהם, מי יתיר לך? האם היה מותר מדין זנה וזה לא חסר? בדרך כלל אנשים מקפידים שלא ישנו על המצעים שלהם. אם החלפת המצעים זה משהו אחר, אבל אם ישנת על המצעים של החבר, בדרך כלל אנשים מקפידים על זה. זנה וזה לא חסר, לא נאמר כשהוא מקפידים. כך מובהר בחוש למשפט סימן שין סמרגים לסעיף זין. זה נקרא הקפדה. אם לא ביקשת רשות, אל תשן כך. הזזתי את החמין שהיה מעל הלהבה בבלך לצידי הבלך, שאין שם להבה בליל שבת כדי שלא יסרף. האם מותר בשבת להחזירו למקומו הראשון מעל הלהבה? כן. מותר להחזיר אותו למקום הראשון מעל הלהבה, מכיוון שזה נקרא חזרה. חזרה לגרוב וכתור מבואה בסימן ראשון ג' סעיף ב' שזה מותר. זה היה בלהבה, הוצאתי, עכשיו אני רוצה להחזיר. זה נקרא חזרה לגרוב וכתור, ראשון ג' סעיף ב' שזה מותר. זה נקרא, ודאי עודו בידו. שבוע שעבר הרב אמר שיש להקל להניח חלה על צידי הבלך, האם זה דווקא חלף, הוא גם מקוגן הדגים, כל דבר, כל דבר בצידי הבלך מותר, כי זה לא הדרך לבשל ככה. ילד בגיל 6 שלקח מורב ללא ידיעתם סכום כסף גדול, וקנה איתם קלפים בחנות, פתח אותם שאי אפשר להחזיר, האם יכולים לטעון למוכר שהיה צריך לשים לב שזה לא סכום שהילד מחזיק? אי אפשר לטעון למוכר כזה דבר, קודם כל שההורים יטפלו בילד שלהם, ואחר כך יבואו בתלונות למוכר. אי אפשר, אולי זה כסף שהוא אסף או משהו, אי אפשר לדבר בטענות למוכר. שבת חתן שנקבע להם הפלטה של החמין, האם יכולים לומר לגוי להדליק שוב, ומה הדין בדיעבד, אם כבר אמרו, האם אוכל מותר באכילה, להגיד ממש זה דאורייתא, דאורייתא אפשר להקל. יש אפשרות להגיד לגוי שיחבר שם שעון שבת, ויכנס את השקע של הפלטה לתקע, את הטקע של הפלטה לשקע של השעון שבת, ויסדר את זה שזה דלק עוד חצי שעה. אז זה רק גרמה, לדי גוי ודע שזה מותר, או אם אין שעון שבת, אפשר להגיד לגוי שיחיס זה בשינוי, כמו בין שני גבי היד, בשעת התחה גדול, אפשר להקל בזה וצריך מאוד גדול. מי שיש לו מניין עכשיו, הוא צריך להתפנות, ויכול להתאפק עד אחרי התפילה, ולהתפלל בציבור, שיתפלל עכשיו ויפסיד את המניין, עדיף להתפלל ביחידות, מאשר להתפלל בציבור, כשהוא צריך להתפנות, גם אם הוא יכול להתאפק 72 דקות, כמבואר בסימן צדיק א', שאומנם תפילתו לא תועבה בדיעבד כי הוא יכול להתאפק 72 דקות, אבל אם לא עובר הזמן וזה רק עניין של תפילה בציבור, אז בכזה מצב מבואר בסימן צדיק ב', סעיף א', במשנה ברורה שם סעיף קטן ד', סעיף קטן ה', שעדיף תפילה ביחידות. אדם מרחב לחברו סכום כסף ולא רוצה לשלם לו ויש לו בעל חוב חנות מסוימת. האם מותר לו לקחת מהחנות ליהודייתו חפצים במחיר של החוב? אם זה חוש המשפט סימן ד' אביד אין נשדין על נפשה, יכול להגיד תפסתי ושידי תפסתי במיגו שלא תפסתי. וזה מותר. האם יש איסור לברוא אוכל בשבת לפני ברכת המזון לצורך אכילה לאחר ברכת המזון? אם זה תוך שעה מותר. אדם שחרר לתפילת עמידה שמנחה עם מי שעניין לעשות קדושה עם הציבור בסוף התפילה, כן, יש עניין לעשות קדושה בסוף התפילה, זה נקרא כן פורס על שמה, והמקור של זה נמצא ברדבז שהביא אותה משנה ברורה בסימן סמכת ת, סעיף קטן א'. האם מותר לשחות לימון בין האצבעות או לידי רשת עניין ברור בשבת, ואם שהבדל ומה ההבדל ביניהם? רשת ודאי שאסור זה כלי, גם בין האצבעות שאסור. ברגע שאתה עושה בין האצבעות, אתה הופך את האצבעות למין כלי. זה לא נקרא ברירה ביד, זה לא דרך אכילה, ולכן פשוט שהדבר הזה אסור. עד כאן פקסים ושאלות באמצעות האתר להיום. היו כמה שאלות שלצערי הרב לא צריכו להתייחס, מחמת העומס, עם אחים הסליחה. 03-500-93-93, אלו מספר הטלפונים שלנו כאן באולפן לשולתכם המאזינים. הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה. עכשיו בפודקאסטים של כל חי, מצפות. ניתוח קיסרי, מתי יש בו צורך, כיצד מתבצע ומהו תהליך ההחלמה אחריו. עם פרופסור אייל סיוון, מנהל בית החולים לנשים ויולדות במרכז הרפואי שיבא תל השומר. הפודקאסטים של כל חי, עכשיו באתר כל חי. המוטציה הבריטית עורבת בכל פינה ומדביקה בקצב מסחרר. מה עושים? נזהרים ונשמרים. גדולי ישראל בקריאת חירום. על מנת למנוע סכנה חולי ומחאוב ושלא ייגרם ביטול תורה ותפילה בציבור, יש להתפלל בחצרות ובמקומות פתוחים. אין להתקהל באופן מסוכן ויש לקיים שמחות רק על פי הכללים. פרטים נוספים בקו המידע של מטה הסברה למגזר החרדי, 03-509-7000. נשמעים להנחיות, נזהרים בקדושת החיים. מגיש משרד הבריאות. פעמיים כי טוב, גם זוכים בפרסים וגם עושים טוב לאחרים. פעילות לזכות לעשות טוב של קוקה קולה יוצאת לדרך. רוצים לזכות ב-iRobot, אוזניות AirPods, רחפן ובעוד פרסים שווים? איספו בקבוקי פלסטיק ופחיות ממגוון משקאות מותג קוקה קולה עם הספרות המודפסות עליהם. הרכיבו את הקוקה קודים ותוכלו להיות הזוכים המאושרים. פרסים חדשים מדי שבוע. רוצים לעשות טוב? תוכלו לתרום מחשבים משומשים בשיתוף היוזמה הלאומית מתחשבים של הפורום הכלכלי חברתי. פרטים נוספים בטלמסר, כוכבית 5475. הפעילות מתקיימת מכ"ב בכסלו עד כ"ב בשבט, כפוף לתקנון. קוד שבועי נפרד לכל פרס. הפרסים מתחדשים מדי שבוע ביום ג' בשעה 10 בבוקר. קוקה קולה, הטעם האמיתי.
השבוע במשפחה. המהומות בוושינגטון, הפריצה לבניין הקפיטול והעימותים בין הצדדים. שליח משפחה לוושינגטון, ישראל גרובייס, ביומן מהשטח. יונתן בירנבוים הצטרף למערך החקירות האפידמיולוגי של פיקוד העורף, שמע את הסיפורים הכואבים, התירוצים המשונים והשיחות המוזרות. ו-30 שנה אחרי, נחמן שי, האיש שהיה אחראי על הרגיעה הלאומית, חוזר אל הרגעים הדרמטיים ממלחמת המפרץ.
כי יש דברים שקורים רק במשפחה.
למנויים חייגו, כוכבית 6485.
נוסעי הרכבת, שימו לב, רכבת ישראל מנצלת את ימי הסגר ואת מספר הנוסעים הנמוך להקדמת עבודות תשתית נרחבות לשדרוג השירות והבטיחות. העבודות תוכננו במקור להמשך השנה. הקדמתן תאפשר צמצום ממשי של הפגיעה בשגרת החיים בעתיד. לכן, מ-12 בינואר עד 3 בפברואר יחולו שינויים משמעותיים בתנועת הרכבות ולא תופעלנה רכבות מדרום לתל אביב. אנו ממליצים להתעדכן בכלל השינויים באתר, ביישומון ובמוקד השירות של הרכבת במספר כוכבית 5770. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית. משרד התחבורה ורכבת ישראל.
דווקא עכשיו מחזירים את השגרה לבית. זה הזמן להתחבר לאינטרנט המסונן של רימון ולחיות בשגרה בטוחה. ועכשיו רק משקל וחצי ליום. חייגו עכשיו לרימון ותהיו מוגנים. 1-800-222-234.
האתגר התורני הגדול בעולם חוזר.
תן חידון הלכה למעשה, תפשין בי.
תשובה מלאה מורכבת, 10 נקודות.
וואו, אולי...
ביום ראשון הקרוב יוצאים לדרך עם נבחרת חדשה בתוכנית בכורה מרתקת ומותחת. חידון הלכה למעשה לשנת תפשין פי א' על הלכות שבת עם הגאון הרב אופיר מלכה ובהנחיית מרדכי לוי. כל יום ראשון ב-10 בלילה, רק כאן בכל חי. עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שבנו לכם מאזינים יקרים, שלום למאזין הראשון השעה השנייה.
שלום טוב הרב.
ערב מצוין.
רציתי לשאול, היום יש מושג שנקרא דמי תיווך, אבל לא רק בדירות, אלא אפילו בשאר דברים, אני אסביר את עצמי. מישהו אמר לי שיש לו בבית אשת חיל על קלף כזה כתוב יפה, הוא שילם על זה 600 שקל. וחבר שלו הגיע הביתה, ראה את זה התלהב, אמר, אני גם רוצה לאשתי לקנות כמה רעלה. אז הוא אמר לו, 1,000 שקל נגיד. אז הוא הולך לסופר, הזמין ממנו, שילם לסופר 600, והוא מה שנקרא עשה עליו קופה של 400 שקל. או דוגמה אחרת, גם זה יכול להיות בסופרי סתם, מי שמזמין תפילין רבנו איתם, אז הוא מזמין מחבר שלו שהוא סופר תפילין רבנו איתם ב-3,000, והוא מוכר לאותו אחד, סליחה, הוא מזמין מהסופר ב-2,500, והוא מוכר לאותו אחד ב-3,000. השאלה אם יש בזה גזל, או נעה, כל מה שיכול להיות שייך לזה.
דמי תיווך נאמר רק בדברים שיש רגילות לקחת דמי תיווך. דירות, שידוך. אבל לקחת דמי תיווך ולהעלות את המחיר ולהגיד לו שזה המחיר, ודאי שזה אסור. זה גם הונאה וגם גזל. מכיוון שאותו אחד שרוצה לקנות את הקלף הזה של אשת חיל, הוא מוכן לשלם כמה שזה עולה. אם הוא יבוא ואומר לו, תשמע, זה עולה 600 שקל, אבל אני רוצה על דמי תיווך 400 שקלים. ירצה, יזמין דרכו, לא ירצה, לא יזמין דרכו. אבל להגיד לו שזה עולה 1,000 שקלים, ולהגיד שהתפילים עולים 3,000 שקלים שזה עולה הרבה פחות, זה ממש, לעניות דעתי, איסור חמור של גזל. כי הוא לא מוכן לדעת כן. אף אחד לא מוכן לדעת כן. למה שאני אשלם לך עוד 400 שקל בגלל שאתה עושה טלפון וחצי לבן אדם של הקלף?
אבל הייתה לך בחירה להגיד לא, אני לא חייבתי אותך לשלם 3,000 שקל.
אמת.
להגיד כן או לא,
כן, אז גם לבן אדם הנחמד הייתה בחירה לומר זה עולה 2,500 שקלים, ואני רוצה כדי להשיג לך את זה 3,000 שקל. תגיד לו את האמת, והוא יחליט אם הוא רוצה או לא רוצה. למה אתה מרמה עליו? למה אתה אומר לו שהמחיר של הקלף 1,000 שקלים כשהמחיר שלו 600 שקלים? למה אתה אומר לו שהמחיר של התפילין 3,000 שקלים כשהמחיר זה 2,500 שקלים? הרי זה לא שמישהו עושה לך הנחה. גם אם אותו המתעניין ירצה ללכת ישירות לסופר, הוא יקבל את המחיר שאתה מקבל, 600 שקלים פה ו-2,500 שקלים פה. אז למה על טלפון וחצי אתה עושה קופה כל כך גדולה? מי יתיר לעשות כזה דבר? תגיד, okay, שיגיד לו, שיגיד לו, תשמע, זה המחיר א', אני רוצה ב'. ירצה, יקבל, לא, לא ירצה, ירצה, יזמין דרכו, לא ירצה, להזמין דרכו.
אבל היום, הרב, אני לא אומר פוק חזה, כן, אני מתבטל, אבל היום המציאות, בהרבה מקומות זה ככה, ויותר מזה, אנשים כבר יודעים שיש מושג כזה של דמי תיווך. פשוט הוא, באותו רגע, מה שנקרא, הוא לא ידע שנעשה עליו דמי תיווך. אבל זה דבר שהוא די נפוץ, כאילו יודעים מזה.
אני בחיים לא שמעתי כזה דבר, שאם אני מתעניין לך על תפילין, אתה הולך עושה לה דמי תיווך, על מה? על טלפון אחד, זה לא שאת תורח או משהו. יודע מה, גם אם תרחת, וזה נורמלי לקחת משהו סמלי, לא לקחת במקום 600 שקלים, 1,000 שקלים, לקחת משהו סמלי, זה נורמלי, תרחת, אבל לקחת כאלו פערים של מחיר, זה לא דבר נורמלי.
במה נכון, אתה אמר שזה גזל וחייב להחזיר את הכסף?
או לידע אותו, או להחזיר, או לידע אותו. ושוב פעם, אם תרחת, אז מגיע לך משהו, אבל בצורה נורמלית, לא בכזו צורה.
מקווה כמה זה נורמלי.
באופן כללי לא צריך לקחת כלום. אני אומר, אם הייתה תרחה, אז צריך לקחת משהו נורמלי. כמה זה משהו נורמלי, תלוי ברמת התרחה, אבל לא בסכומים שדיברת.
שלום, תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום, כבוד הרב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול, ברמה מבואר שאפשר להניח תפילין בברכה בין השתבח ליוצר. השאלה היא, אם אני יודע שאני אגיע לבית הכנסת בהשתבח, האם כבר בדרך אני אתחיל להגיד פסוקי זמרה, ואז אני אצטרך להניח תפילין בין השתבח ליוצר, או רק כשאני אגיע לבית הכנסת אני אניח תפילין, ואז אני אצטרך לדלג בפסוקי זמרה?
אם זה לא דלוג משמעותי, אז לכן האפשרות השנייה עדיפה, אבל אם זה דלוג מאוד משמעותי, אז האפשרות הראשונה עדיפה, להגיד את הפסוקי הזמרה בדרך, ולהניח תפילין בין השתבח ליוצר. זה כשמדובר בדלוגים משמעותיים, אבל אם זה לא דלוגים משמעותיים, אז עדיף את האפשרות הראשונה, כן.
תודה רבה, כבוד הרב.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום וברכה.
שלום.
רציתי לשאול, אם אני בתפילת 18 ואני באמצע התפילה וכבר החזן התחיל את החזרה, ואני יודע שאני לא שומע אותו ואני לא יכול לצאת ידי חובה בקדושה, האם מותר לי, האם אני יכול להגיד לזה שלידי שהוא יכוון להוציא את ידי חובה, שזה דווקא דין בחזן?
כן. אתה יכול לפני התפילה לסכים עם זה שלידך, שכשהוא אומר את הקדושה יגיד את זה בכל רם, ויוציא אותך ידי חובה. זה לא דין דווקא בחזן, אלא כל אחד ואחד שאומר קדושה, הוא יכול להוציא אותך ידי חובה. אמנם בעבר ראיתי בזה מחלוקת בין הפוסקים, אבל אם לא יועיל, לא יזיק, ואפשר לעשות כזה דבר.
עכשיו, אדם שמתפלל ומפסיד בקדושה, זה בעייתי?
תלוי למה הוא הפסיד. אם הוא התחיל עם הציבור ביחד והוא הפסיד, זה לא בעייתי. אבל אם הוא הפסיד בגלל שהוא לא התחיל ביחד עם הציבור, אז בוודאי שזה בעייתי. עובר להלכה בשולחנו בסימן קופת ציף א'.
אבל סוף סוף נכון, יהודית, כאילו אנחנו צריכים לומר ארבע קדושות ביום. עכשיו גם אם מתחיל עם הציבור, סוף סוף עונים את ארבע קדושות האלה.
נכון, אבל מה לעשות? הוא מתפלל לפי הקצב שלו, והוא מתפלל מהר, הוא לא חייב להתפלל מאוד מאוד מהר כדי להספיק קדושה. הוא צריך להתחיל להשתדל, להזדרז, להספיק קדושה, כי יש בזה מעלה גדולה מאוד, אבל הוא לא עובר שום עבירה אם הוא לא אומר קדושה, בגלל שהוא מתפלל לפי קצב מסוים, בתנאי שהוא לא יחר. אם הוא יחר ולכן הוא יפסיד, אז הוא עובר על ההלכה, כן.
ומה הגדר שמתפלל עם הציבור, עד מתי זה?
לא הבנתי את השאלה.
כאילו להתחיל איתם ישר 18, או שכל עוד יש עשה שמתפללים זה כבר בגדר מתפלל עם הציבור?
יש כמה דרגות. דרגה ראשונה של תפילה בציבור, זה שאתה מתחיל איתם ממש ביחד. ביחד זה ממש ביחד, עד כדי כך שהמשנה ברורה בסימן סמרוו, סעיף קטן למדהי מדקדק, שאם זה משפט אחד אחורה, משפט אחד קדימה זה בסדר, אבל לא יותר לא יותר מזה, אומר אם צור ישראל שיר חדשה לא טוב, משפט אחד קדימה, משפט אחורה, אחרי זה בסדר, כן? אבל זה ממש ביחד. דרגה שנייה, כל זמן שהציבור אוחזים בברכת אבות. דרגה שלישית, כל זמן שיש 10 מתפללים, ויש עוד דרגות, אבל זה, הדרגות האלה הולכות ויורדות לפי הרמה של העניין, אבל ברמת העיקרון, אם אתה מתחיל את תפילת עמידה ברגע שעדיין יש 10 מתפללים, אפילו שמצאים בשם שלום, זה נקרא לך תפילה בציבור, אבל לא בשביל זה מותר לך להפסיד קדושה. זאת אומרת, אדם שהגיע לבית הכנסת קצת באיחור, הוא מתחיל תפילת עמידה באיחור, אמנם זה נקרא בציבור כי יש עדיין 10 מתפללים, אבל אם בגלל זה הפסיד קדושה, אסור לעשות כזה דבר. אלא צריך לחכות לחזרה, להתחיל איתם ביחד ולהגיד קדושה. זה מה שבא בסימן קופתי ציף א'.
ואפשר לעשות תנאי מהו של הידי שזה כל השנה, או שכל פעם כאילו צריך לכוון? אני יכול לעשות תנאי שהוא יכוון מראש ואני יכוון לצאת?
כן, אתה יכול להגיד לו, כל פעם שאתה רואה אותי לידך, אתה תגיד בכל רם ותוציא אותי ידי חובה.
ותנאי אחד לכל השנה יכול להספיק.
אם הוא זוכר כל פעם להוציא אותך ידי חובה, כן? גילוי דעת פעם אחת, הוא צריך לזכור כל פעם להוציא אותך ידי חובה, כן?
ממש ממש תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
תראי שואל, מה דעת הרב לגבי שיש את המכשיר הזה של הצירותים שמים מים, אם זה צריך, כאילו גם ביום חול מה דעת הרב בזה, וגם בשבת איך משתמשים בזה?
אתה מדבר על הסבון שנמצא באסלה?
לא, אני מדבר על המים ששמים, שמנקים את השירותים אחרי השירותים.
אני לא מבין את השאלה, במחילה.
נכון שיש אומרים דעות שצריך לנקות עם מים, זה לא מספיק עם נייר.
הבנתי. אתה מדבר על מה שאדם צריך לקנח את עצמו עם מים, כן? זה מה שאתה מדבר, כן.
כן.
אז מה השאלה? האם זה חובה?
האם זה חובה או זה...
בעבר זה היה חובה, מכיוון שבעבר לא היו מקנחים בנייר, אלא באבנים ועשבים, אז ממילא בלי מים לא היה מציאות של ניקיון מוחלט. היום בימינו... שיש נייר והוא מנקה טוב, זה לא חובה. רצוי, ראוי, לא חובה, בטח לא להיכנס לספק איסור שחיטה בשבת. אבל, מותר לאדם להשתמש במגבונים בשבת, אפילו שגם בנייר הוא יכול לקנח היטב, בתנאי שהמגבונים הם לא ספוגים מאוד. ואם הוא לא יודע מה הגבול, שיסחוט 20-30 לפני שבת, ישים את זה בתוך שקית וישתמש בעדינות.
לא, אני מתכוון בנייר רגיל.
אמרתי, בנייר רגיל להרטיב אותו?
כן.
נייר רגיל להרטיב אותו זה מאוד בעייתי, כיוון שהוא מתרטב מאוד הרבה, ואז יש בזה ממש סחיטה. זה מאוד בעייתי, ויש סחיטה בנייר. כל מה שהאגרות משה כתב שאין סחיטה בנייר, זה נייר שהוא לא בולע. הנייר שלנו הוא בולע. ולכן אין הבדל בין בד שספוג במים לבין נייר שספוג במים. אם הוא הגיע למצב שהוא מאוד ספוג אסור, אם הצלחת להרטיב אותו בצורה מאוד מינורית, בצורה מזערית, ואתה משתמש בעדינות, וזה לא ודאי שיזכן, זה מותר.
אני מתכוון לא לשים את המים על הטישו, אני מתכוון כאילו שם את זה על הגוף, ואז אתה מנקה.
אם אתה שוטף את הגוף, אם אתה מנקה עם הנייר, זה מותר, כן. זה לא שחיטה.
אם זה לא על הנייר עצמו, זה אפשר.
כן.
זה חזק
עבור. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום, זה אליהו.
שלום וברכה.
ולכן שמי שמריך. רציתי לשאול בקשר לחבר עלות השחר שלומדים, האם אפשר לכתוב דברי חיזוק? דוגמה, אני תורם להידברות, ואני מקבל מהם גיליונות. ואני כותב להם, אנשים חוטפים את זה, ואם כבר מחלק את זה, אני כותב להם שיכוונו בלימוד, לקירוב הגאולה, לכל הנפטרים, לרפואה, להצלחת עם ישראל, אחר כך אני כותב לישון ולאכול לשם שמיים. האם זה חיזוק, האם מותר לכתוב דברי תורה, וזה נקרא דברי תורה לפני התפילה?
לא, זה לא נקרא. אתה שואל האם זה...
לא חיזוק.
אתה שואל האם יש בזה בעיה של... דברי תורה לפני ברכות התורה?
לעשות מלאכה לפני התפילה, לא. לפני התפילה אפשר לעשות מלאכה. ללמוד מותר. לכתוב מותר, האם זה את הדברים האלה שאני כותב?
כן, כל דבר שהוא לחפצי שמיים זה מותר. כל מה שאסור לאדם מתעסק בצרכיו הפרטיים לפני התפילה. אבל אם זה צורכי שמיים, הרי שהדבר הזה מותר.
אז זה יהיה מותר, אפילו שלא זה נקרא ממש דברי תורה, אלא חיזוק. חיזוק של לכוון,
אלא נפטרים, חלקה לישון ולכל לשם
שמיים,
זה
מותר,
אין שום בעיה. זה נקרא צורכי שמיים, ובצורכי שמיים, הרי שהדבר הזה מותר. אם יש לך אפשרות לעשות את זה אחרי התפילה, זאת אומרת, אם לא תעשה לפני התפילה, תעשה אחרי התפילה, אז גם בצורכי שמיים, גם בצורכי שמיים, לכתחילה צריך לעשות את זה אחרי התפילה.
אני אגמור דבר שלם.
אבל אם מדובר באופן שאין לך זמן אחרי התפילה, יש לך רק עכשיו זמן לעשות את כל הכתיבות הללו, ואם לא תעשה את זה עכשיו, לא תעשה את זה אחרי התפילה, זה נקרא הצורך השמיים שזה מותר. זה כמו לגבי לקנות חלות בשבת. אם יש אפשרות לקנות אחרי התפילה, אז אין יותר לקנות לפני התפילה. ואם אין אפשרות לקנות אחרי התפילה, אז יש אפשרות לקנות לפני התפילה. זה מה שכתוב בסימן ראשון.
לא, הבעיה שיש כמות, אני מקבל כמות.
אז לכן אמרתי, אם זה דבר שאם לא תעשה את זה עכשיו, לא תוכל לעשות אחרי התפילה.
אני יכול, אבל לא הכל, זה קשה.
אז אותו חלק שלא תוכל לעשות אחרי התפילה, מותח לפני התפילה.
רגע, לגבי אבנים, אני שם מתחת ליד הבניין הזה, שאנשים עוברים בשבים, על לגבי לשים אבן בשבת, אני צריך לכוון שיהיה מותר, או לומר את זה, שהאבן יהיה מותר? אבן עם חמת גופו אסור, האם שם אבן שם שלא יתפזר מהרוח?
אם אתה שם אבן, אתה צריך לייחד את האבן הזו.
לומר או לכוון?
מספיק במחשבה. מספיק במחשבה.
זה מספיק.
אבל אתה צריך לייחד את זה לעולם, לא רק לשבת אחת, כי זה לא אורך באחי.
לא, השאלה אם יש מרית העין, אנשים לא חושבים זה, אני חיוונתי, אולי לכתוב את זה, חיוונתי את זה שלא יהיה מרית העין כזה.
לא צריך.
תאמינו
שחיוונתי. אפילו במחשבה מועיל, כמו שהמשנה ברורה שמכתב בסעיף קטן צד ג'.
נזכר את הגאולה, תודה רבה לכם.
שלום למאזין הבא. הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה. חדש במורשת איתן, טיפולי שיניים מורכבים בהרדמה מלאה, לפרטים חייגו. 1-700-700-417, מורשת איתן.
מהי מידת הבטיחות של החיסון נגד נגיף קורונה? דוקטור אריה ולדמן.
ראשית חשוב להבין, החיסונים עברו בדיקות בטיחות מחמירות וקיבלו את אישור FDA. הטכנולוגיה שעליה מתבססים החיסונים נגד נגיף קורונה כבר קיימת כעשור. במהלך הפיתוח ניתן החיסון לעשרות אלפי בני אדם לבדיקת בטיחות ויעילות. ממבצעי הבדיקות עולה שאין תופעות לוואי ממשיות. נוסף על כך, בדיקת הבטיחות והיעילות של החיסון התנהלה כך שלפני כל שלב היה על חברות התרופות להציג את הממצאים המלאים ואת הביקורות שנעשו לוועדה חיצונית, ורק אז התקבל היתר לעבור לשלב הבא. וכך, בזמן הגשת החיסון לאישור FDA, חברת התרופות והוועדה המקצועית והעצמאית ידעו שהחיסון בטוח לשימוש. החיסון הוא הדרך לנצח את המגיפה.
לפרטים נוספים, פנו לקו המידע של מטה ההסברה למגזר החרדי, 03-5-09-7000. נשמעים להנחיות, נזרים בקדושת החיים. מגיש משרד הבריאות.
נוסעי הרכבת, שימו לב, רכבת ישראל מנצלת את ימי הסגר ואת מספר הנוסעים הנמוך להקדמת עבודות תשתית נרחבות לשדרוג השירות והבטיחות. העבודות תוכננו במקור להמשך השנה. הקדמתן תאפשר צמצום ממשי של הפגיעה בשגרת החיים בעתיד. לכן, מ-12 בינואר עד 3 בפברואר יחולו שינויים משמעותיים בתנועת הרכבות, ולא תופעלנה רכבות מדרום לתל אביב. אנו ממליצים להתעדכן בכלל השינויים באתר, ביישומון ובמוקד השירות של הרכבת, במספר כוכבית 5770. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית. משרד התחבורה ורכבת ישראל.
עכשיו איתכם הלכה למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שבנו לכם מאזינים יקרים, שלום למאזין הבא.
הלו.
שלום וברכה.
שלום הרב. רציתי לשאול, אצלנו בישיבה, נותנים לנו לחמים עם צ'יפס ונקניקיות. עכשיו מבשלים את זה בחם. אם אני מוציא את הנקניקיות, זה נחשב שזה פרווה, ואפשר כאילו לאכול את הצ'יפס והלחמניה, ואחר כך לאכול חלבי, או שזה נחשב בשרי?
הנקניקיות בשריות?
כן.
אז איך הגישו לכם את הנקניקיות? בתוך הלחם?
כן.
נקניקיות וצ'יפס בתוך הלחם? ואתה רוצה להוציא את הנקניקיה ולאכול רק את הצ'יפס ואת הלחם? זו השאלה? מה?
כן.
שוב פעם, שנבין את השאלה. הנקניקיה הייתה חמה, רותחת, שם אותה בתוך כביכול בתור לחמניה עם צ'יפס. אתה מוציא את הנקניקיה, אתה רוצה לאכול את הלחמניה ואת הצ'יפס, ואתה שואל אם אתה נשאר את הפר, וזו השאלה?
כן.
התשובה היא שמכיוון שהנקניקיה היא מאוד מאוד חמה, היא נותנת את טעמה בתוך הצ'יפס, ובתוך הלחמניה.
כן.
ומכיוון שהיא נותנת את טעמה בתוך הצ'יפס והלחמניה, אז יש לנו דין של תבשיל של בשר, צריך להמתין עליו 6 שעות. זאת אומרת שלא רק בשר ממש או אוף שאכלתי צריך להמתין 6 שעות, גם אם אכלתי את המרק שהתבשל שם הבשר, גם צריך להמתין 6 שעות. כך כותב הבית יוסף באורחיים סימן קופאין ג', ואומר שאין לפרוץ גדר בדבר, כך כותב הרמה בסימן פייטט, סעיף ג', וכך כותב הקף החיים, שהמילק פשוט בכל המקומות, ולכן זה לא משנה אם יש לזה דין של כלי ראשון מצד גוש, או אין לזה דין של כלי ראשון מצד גוש. עצם זה שיש פה טעם של בשר בצ'יפס ובלחמניה, אז זה נקרא תפשיל של בשר, וצריך להמתין עליו 6 שעות.
צריך להמתין. תודה רבה.
ואם כן, תבוא ותאמר לי שהנקניקיה הייתה קרה, ולא הכניס טעם, אבל זה קצת דברים רחוקים. באופן נורמלי, מרגישים את הטעם של הנקניקייה, ולכן צריך להמתין על זה 6 שעות.
תודה רבה הרב, שבת שלום.
ברוך תהיה.
תודה.
שלום למאזין הבא.
שלום וברכה הרב.
שלום.
רציתי לשאול, בקשר למוקדמך מסכי סרון כיס, אז הרב כותב בספר, לגבי לוח שנה, שאף על פי שיש לנו את החזון איש, שכל קביעות מקום, אם מוקדמך מסכי סרון כיס או מוקדמך מסכי גופוי, אבל לוח שנה זה לא יהיה משתי סיבות. סיבה אחת הרב מביא מסברה מסוימת, וסיבה שנייה הרב מביא זה דבר פשוט בשם חיים קניבסקי, שדבר שהדרך להסיר אותו, כיוון שהדרך להסיר אותו לעיין בו, אז לכן הוא לא, אין לו קביעות מקום. השאלה היא כזאת, בלוחות שנה שמצויים בבתי כנסיות, שלפעמים ככה קושרים את זה או מחברים את זה עם איזה אזיקון או משהו, שאין אופציה להסיר את זה. אז האם אז זה ודאי יהיה, לפי הסברה הזו לפחות, יהיה קביעות מקום, ואז יהיה אסור אפילו לטלטל אותו במעט כדי לאחוז בו כזה ולהזיז אותו טיפה כדי לקרוא בו יותר טוב, או שלא?
קודם כל יש את הסיבה הראשונה שהבאנו שם, שזה מספיק סיבה שיש לו שימוש בכל מקום, אז זה כבר סיבה שזה לא מוקצה, וגם לפי הסיבה השנייה, שהרגילות להוציא את זה, אז פה זה לא הרגילות להוציא את זה, הרגילות להזיז את זה ימינה ושמאלה, זה לא צריך דווקא שיש הרגילות להוציא את זה.
זהו, אבל רגילות...
הרגילות של החזוניש חידש, שכל דבר שהשימוש בו באופן נייח, ולא באופן נייד, אין עליו שם של כלי. הלוחות שנה שקושרים אותם, אי אפשר לומר שהשימוש פה באופן נייח. אתה מזיז את זה, אתה מדפדף בזה, ימינה ושמאלה אתה מזיז את זה. זה נקרא נייד, זה לא נקרא נייח. זה שהנייד שלו מצומצם ל-30 סנטימטר ולא ל-30 מטר, זה לא הופך את זה לנייח. נייח זה תמונה בקיר.
זהו, וזה לא קשור לילדים של אישור תמונה או ליישר מראה או משהו, ששם תמיד השימוש הרגיל הוא בצורה...
יפה.
בצורה נייחית, רק לפעמים זה זז ומזיזים את זה. לא אומר שאילו פה זה, באמת, יש לה כוח גדול. הרב, יש לי איזה הערה באלף.
אני...
לא, 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 עוד שאלה. אני לא יודע, אני הסתפקתי עם להעיר. אני אומר, לגבי החידון ביום ראשון שאנחנו ככה זוכים לשמוע וליהנות באמת מהחידודים, אני אומר, סתם דבר שיצא לי לדבר ככה עם כמה אברכים ולכולם זה הפריע קצת, אם אפשר שהקיטי מעבר, הקיטי קישור יהיו יותר מצומצמים, כי הרבה אברכים שומעים את זה ככה כדי ליהנות וללמוד ולהחכים ולהתמלות בעוד ועוד, וזה, לפעמים זה קצת ככה...
לא הבנתי, מה זה קיטי מעבר יותר מצומצמים?
אני אומר, קיטי קישור, קיטי מעבר, שהם לא בשר ההלכה. שיח שהוא לא חלק מהמערכת של החידון עצמה.
אני לא מבין כל כך מה אתה מתכוון, אבל לא יודע, אולי תסביר לי קצת בצורה
יותר. אני באמת מנסה להסביר את זה יותר מאוד עדיין, כי באמת זה לא רק איזה הערה באלף ממש, ככה לא... אפילו לא
הערה באלף. אצטרך, אני מבין שאתה לא רוצה, אתה רוצה להעיר ואתה לא רוצה להעיר, רוצה ולא רוצה. אתה לא רוצה לפרט, אני אצטרך להתבונן. אצטרך להתבונן בערה שלך, באלף או בעין, איך שזה לא יהיה, ולראות מה אתה מתכוון, ואז לראות אותו לשפר. צריך להתבונן בזה קצת.
זה לייקר את המערכת, שבאמת יש, אני אומר, זה באמת זכות גדולה, שיש הרבה אברכים, גם אברכים חשובים, שממש ככה בזה, שמקשיבים ושומעים בשביל להחכים וללמוד ולשמוע עוד ועוד. זאת אומרת, בשבילם זה חלק מזמן של כל ערב, מה שנקרא. זה מה שבאתי לומר.
אמת, אבל אתה מבין שרדיו זה משהו שהוא נועד לכל הציבור. ואם אנחנו נתפוס מה שנקרא רצינות 100%, אני מתחיל עכשיו להבין מה שאתה רוצה, אם נתפוס רצינות של 100%, אז תפסנו אולי 100% אברכים, אבל יש פה הרבה אנשים שיברחו לנו, אז צריך, אתה יודע, ללכת בין הטיפין, לתפוס את כולם, אז זה המהלך. יישר כוח.
כוח גדול, בכל אופן, תודה רבה רבה כל זה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום הרב.
שלום וברכה.
כן, שלום הרב. אני בתור בחור ישיבה שמנסה להקפיד על המשתדל כמה שיוצא להקפיד על ההלכות. אתה יודע, אני שואל את הרב, מה דעת הרב לגבי מכונת גילוח, לא פאטר, מכונת גילוח, שיש לה רק סכין אחד.
אין?
זה טער? כן.
שאלתך ברורה. א', כל הכבוד לך שאתה מנסה להקפיד על ההלכות. זה דבר מאוד חשוב, זה מוסיף הרבה עירת שמיים, לא רק להקפיד על עצם ההלכה, אלא גם לדקדוק ההלכה. תמשיך כך ותצליח. לגבי שאלתך למכונות גילוח, כל המכונות גילוח שקיימות היום בשוק, אי אפשר להשתמש בהם. חלק מהפוסקים זה ודאי טער, חלק מהפוסקים זה ספק טער, אי אפשר להשתמש בהם.
אני שמעתי...
זה לא משנה, תכף נשמע מה שמעת, אבל אולי קודם כל אני אשמיע את מה שאני יודע.
בסדר גם.
אין שום יותר להשתמש, גם לא באלו שירודו את הסכין הכפול, עד רבה זה נהיה יותר גרוע. רק יש מכונה אחת, לא יודע איך קוראים לה, כל פעם מחלפים שם שמות, אני לא יודע, זה בקשרותו של הרב גרוס, גיא בית חניכי הישיבות, זה מכונה שאני גם ראיתי אותה, ושם אמנם זה לא מגלח אותך למשעי מה שנקרא, ואתה נראה לפני שבת כמו אחרי שבת, אבל זו הדרך שמוציאתך מידי כל ספק.
כן, אבל בסכין אחד זה ממש טער ודאי?
אמרתי שלחלק מהפוסקים זה ודאי טער, לחלק מהפוסקים זה ספק טער. ספק
טער זה... למה זה ודאי טער?
ספק חזיר.
סוף סוף יש את הרשת שמפרידה בין
העולם. לא, אבל זה הבעיה, שהרשת שם עם הסכינים מאוד צפוף, ואז ממילא חלק מהשערות נחרטות מהשורש, וזה ממש עניין של טער.
זה לא כמו מספריים שזה, אף הפי שזה ממש צמוד, אבל זה לא גודר מהשורש?
לא, ממש לא, כי פה זה חותך מהשורש. איך אני יודע את כל הסיפורים האלה? יש אנשים חשובים שמתעסקים בדברים הללו, יש מישהו מבני ברק שגם הולך למקומות ושקופיות וכדומה, הם לקחו ערבים, שילמו להם 50 שקלים לשעה, ועם כל מיני טכניקות גילחו אותם פה בפנים, שם, וראו את המהלך, שזה ממש מוריד מהשורש. ובוא נאמר שכמעט כל פוסקי דורנו פה אחד אמרו שאסור להשתמש בכונת גילוח.
גם כשלא לוחצים.
גם כשלא לוחצים. תשמע, אם בא לך בן אדם שאתה יודע שהצדדים שלו זה או טער או מכונת גילוח, או שהוא השתמש במכונת גילוח אם תגיד לו כן אם תגיד לו לא, אז בטח שתגיד לו לפחות שלא ילחץ. אבל אם בן אדם בא לשאול מה צריך להיות כמוך, אז צריך לדעת או במשחה או במכונת גילוח שדיברנו, לא במכונות אחרות.
הבנתי.
ברוך, ברוך תהיה.
ממש מחכימים, תודה רבה.
שלום למאזין הבא.
שלום וברכה, אני גר בקומה ראשונה, ובחצר לבטה יש מניין חצרות, אשכנזים, ואני לא מתפלל איתם, אבל אני שוכב בבוקר, שומע קדישים, צריך לענות על כל התפילות, וגם האם כשהם אומרים קדושה, אני חייב לקום מהמיטה ולהגיד איתם קדושה?
על פי המבואר בשולחן ערוך, קודם כל אין הבדל בין ספרדים לאשכנזים בדבר הזה, דבר שני, על פי המבואר בשולחן ערוך בסימן נונהי סעיף כף, ככה לפחות רב שלום זלמן אוירבך מסביר, וזה הפשטות של הדברים, אדם ששומע קדיש וקדושה מרשות אחרת, הוא לא חייב לענות, הוא רשאי לענות, יש לו מצווה לענות, הוא לא חייב לענות. אז במילא, מכיוון שאתה לא חייב לענות, אתה רק רשאי, אז אם זה מסתדר לך, תענה, אם זה לא מסתדר לך, וזה מכביד עליך את החיים, אתה לא חייב לענות.
לעניין לעמוד בקדושה?
אותו דבר. כל החיוב לעמוד בקדושה זה רק שאתה ימצא אתם ביחד, שרואים שאתה לא עומד. זה זלזול, אבל במקום אחר, אתה לא חייב... לא, אם אתה כבר אומר את הקדושה, אתה עמוד, כן? אם אתה כבר אומר קדושה, אתה כן צריך לעמוד. אבל אתה שואל אותי, אם אתה חייב לעמוד ולומר, אתה לא חייב. זה רשות, כי זה רשות אחרת.
אתה לקום מתוך השינה ולענות.
לא, זה ודאי שאתה לא צריך לקום מתוך שינה ולענות, לא. אתה לא צריך לקום מתוך שנה ולענות, אתה רשאי ואתה לא חייב. זה סימן נוני סעיף כף.
וליטול ידיים, גם יש אפשרות ליטול ידיים רק בכינוח?
עדיף בכזה מצב לא לענות. אם אתה בשינת לילה, שישנת חצי שעה בלילה,
כן.
אז עדיף בכזה מצב לא לענות, אם האפשרות שלך זה רק לשפשף את הידיים.
תודה רבה, שבת שלום.
ברוך תהיה. מה אומרים בבני ברק? נגמר הזמן. כוכבית 5047, זה הטלפון של בית ההוראה הלכה למעשה, 10 שעות ביממה. כאן הגיעה את תוכנותינו לסיומה, תודה רבה לכם, מזים שהייתם איתנו וחכמתם אותנו, תודה רבה לאוריקו ושלמה פולק. נשוב ונשתמע ביום ראשון 10 בלילה, חידון הלכה למעשה. היו שלום, שבת שלום.